פרק י' ב' הדבקות שיש לישראל השם יתברך סליחה נצח שנייה
זה על המקום של
בדוד סדר
אז הנה בגלל הקריטה זה המוזר
עוד שנייה אחת טוב עצור פרק י"ב, התברר לך בפרק שעבר על פעידים נאמנים כי ידיעת התורה יותר מסוגל לקנות את ההצלחה הנצחית ממה שיקנה אדם בידיעות החוכמה אם שנודה להם כי הם עמדו על נקודת האמת שהאמת אינו כך כי רחקו ממש כחוק קו המסובב מן הנקודה שבתוכו אבל אף אם נודה בכל זה הלו אין זה הדבר ראוי לקנות את ההצלחה הנצחית רק בידיעת התורה כמו שהתבהר כלומר אחרי שהמהר"ל ביאר בפרקים הקודמים שלא העיקר הדבקות ועיקר ההצלחה איננה בידיעת הטבע, במקומות הכי עליונים שלו אפילו, והוא מוסיף פה, אפילו נאמר להם שהם באמת פיצחו את כל הבנת החוקים של הטבע, מה שלא נכון, אבל גם אם כן ראינו כבר שזה לא הדבר המרכזי. ממשיך המהר"ל ואומר, ובזה הפרק נוסיף לך טוב טעם ודעת, ולהודיע עוד טעות האנשים האלו, סליחה, דע כי יראו כי האדם ראוי לא לקנות הצלחה נצחית בידיעת אמצעים כמו המלאכים והמגלגלים שאר הדברים אשר ימצאו את העולם ודבר זה נמשך לדעת חיצוני שיש להם מה שאומרים כי האדם פחות היצירה שפל הבריאה מן הגלגלים ומכל שכן מן המלאכים כמו שריחו הם בסיפור שבח המלאכים ובגלגלים ובגנות הבריאה של האדם והמשיכו לזה פשטי הכתובים מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ושאר היות פשטי הכתוב במושכל הראשון כי אדם בעל חומר הוא בעל הוויה והפסד, ומפני זה חושבים כי ראוי לאדם השפל לקנות מלא והצלחה בידיעת החשוב, הם המלאכים והגלגלים, וכאשר ידע אלו יש לו מעלה. כלומר, איזה פינוקים יש פה, כל הכבוד לכם. כן, זאת אומרת שבעצם התפיסה, אומר המהר"ל עכשיו, בשורש המבט הזה שתופס, שהשיא של השגת האדם זה המושכלות של הטבע, תודה רבה, זה המושכלות של הטבע, נובע מתפיסה שהאדם הוא בעצם תחת הטבע והוא בעצם קרוץ חומר והוא בעצם זמני ובר חלוף וממלא לכן פרור שהוא יכול להשיג את מה שמעליו שזה בעצם הטבע הכוכבי לכת הפיזיקה התהליכים הגדולים של המציאות שהם הרבה יותר מופשטים מאשר המלאכים שמעליהם, כלומר המלאכים הכוונה היא כוחות. הדברים שיצרו את כל ההתהוות של כל מה שקורה בעצם ביקום, ובעצם זה נובע מתפיסה לא נכונה של מה זה האדם. ואומר המהר"ל, וכבר ידבר בחיבור גבורת השם, כי אין רוח חכמים מנוחה בזה. והוא הפך האמונה לגמרי, ולא תמצא דבר זה בדבר חכמים, רק ההפך כמו שדבר בחיבור גבורות השם, וגילו דבר זה במקומות הרבה, ודרשו בבראשית רבה מן הכתוב, כי מלאכיו יצא ולך לשמורך בכל דרכיך. מי הוא הגדול, השומר או הנשמר? כן, שומר ראש, שומר ראש הוא שומר על מישהו, וזה באמת דעת חכמים, וקראו המלאכים והגלגלים שהם עבדים משמשים לנבראים כדכתיב בפסוק, ויתן אותם אלוהים ברכי השמיים להאיר על הארץ, רק התחילת בריתם כדי לשמש את העולם ולא נבראו לעצמם כלל. ואדם הוא עיקר הבריאה, שהכל נברא בשבילו, והוא בלבד כלל למציאות, ולא לא זולה זה. ואם שאדם הוא בעל חומר, הנה מצלם אלוהים שנברא בו, יש לו מעלה מושגח מן העליונים, וכמו שבר מקום אחר שבשביל מעלה צלם אלוהים הזה שייך אליו התורה. שהרי מצוות עשה רמח, כי מספר איברי האדם, תראו כמה המהר"ל חוזר על היסוד הזה. ולפיכך, התורה שהיא תורת האדם, אשר יש לו צלם אלוהים כדוגמת המלאכים, הוא השלמת האדם, ולא בזולת זה, כי אין ראו שהוא שלם הגדול בפחות. ומושלם האדם בידיעת המלאכים, ומכל מי שכן בידיעת הגלגלים, ואף בידיעת הסודות, משהו יותר ופחות מזה, השלמה זה גדול ופחות, ולפיכך הידיעה בתורה שהוא השלמת האדם, שהוא יותר חשוב, והוא עיקר המציאות מצד צלמו, שהוא צלם אלוהים. בדבר זה אפשר שיקנה הצלחה, לא בדבר שניכר המציאות. ולכך הגדילו חכמים על כל ידיעות התורה, לא ידיעה בנבראים זולת התורה. מאחר שאין עצם ברא רק אדם, הוא כאילו האדם הוא צורה אל הנבראים, ועבור חשיבות צורתו שנברא בצלם אלוהים. ולכך ראוי הוא מצד חשיבות צורתו שיהיה צורה אל הנבראים. ופירשנו כי מטעם זה לא נאמר טוב אצל האדם רק אצל ויהיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ודרשו חז"ל מאוד זה האדם. ולא נאמר בפירוש כי טוב אצל בריאת אדם, כי אדם הוא הכל, כלומר הוא לא טוב פרטי, אלא טוב מאוד על כל העולם, זה טוב אדם, כי הוא צורת הכל. מה?
זה לא לצערה,
טוב. מה? זה יש דרשה אחרת בחז"ל, שחז"ל דורשים כל אשר עשה והנה טוב, טוב זה יצר הטוב, טוב מאוד זה יצר הרע. ויש דרשה אחרת של טוב, יבהר לו את האור כי טוב, והנה, שיש וו החיבור. זה עוד דרשה שיש בחז"ל, יש בחינות שונות על מה מדובר, מה הנושא. אבל הדרשה הזאת אומרת, יש דרשה שם בדרש רבה, שטוב זה אדם. כן, ודרשו חז"ל מאוד זה אדם, אותיות אדם. ולא נאמר פירוש כי טוב אצל בריאת האדם. רק אדם הוא הכל, ולכך נאמר ויאר אלוהים את כל השעשה, ונטוב מאוד אותיות אדם. לומר כי אדם הכל, והתורה יצורה משלים את האדם, שהוא הכל, עד שהתורה יצורה בשלמה אל כל העולם. וזה מה שאמרו פרק חזקת הבתים, הסתכלתי בעקביו של אדם, וכמו שני גלגלי חמה. וביאור זה, כי עקביו, האחוריים של האדם, סוף שלטו של האדם, הם גם עקבים, הם הסוף של האדם. להם סוף שלטו של האדם, להם מדרגה חומרית שהוא שפל, והם כמו גלגל חמה. ואילו הפנים, יש להם מדרגה בצורה, כי כבר אמרנו שאדם יושב כמו צורה לנמצאים, ונמצאים כולם מלחמה שהוא ראש לעולם, כמו מדרגת חומר אליו. הוא יפרח חמה להסתכל בשני עקביו של אדם ראשון, וכמו גלגל חמה. הדבר הזה ביארנו במקום אחר. כלל הדבר, כי מספר מצוות עשה, מצוות מצוות לא עושה, הוא לשם האדם אשר האדם הוא כמו צורה אל העולם. בשביל זה כי התורה היא השלמת כל העולם. וכך אתה נזכה אלו שניים ביחד, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, ואמר חביב ישראל שתהיה להם כלי חמדה, שבו נברא העולם. לא עוד כאדם, כן חביב האדם, חביב ישראל, לא עוד כאדם הוא מצד צורת צלמו, הוא בצלם אלוהים, הוא חביב עד שהוא בצורה אל כל העולם. הפך פני האדם שמעטים מדרגת אדם. ואם לא הדעת רבות הנוזל לומר כי חביבות שלו על כל העולם, אף עם מלאכים, לא צריך לומר כי אדם חביב, דווקא חביב מכל בעל חי, לא היו חביב מכל בעל חי. אלא שרצו לומר מזה, מצד שבצלם אלוהים חביב אף עם מלאכים. ואמר כי יש כאן חיבה על חיבה, ומה שאתה להם כלי חמדה, שהתורה יש למת אדם, ומה שאמרו אתם קוראים אדם, ולמה נקראו אקום אדם? רק בשביל שלם התורה שיש למת אדם בעצמו, שיש בתורה רמח מצוות עשה לשלם אדם, שיש לו רמח איברים, וכן ששם מצוות לא עשה לשלם אדם מצד החומר, עד שעל ידי התורה הוא אדם לגמרי כמו שיבר. ומזה יתבהר לך, כי אין השלמת האדם הקשור מושלם בתורה השכלית, לא בהשגת שאר הנבראים, רק השגת תורה השכלית שהיא כמו הצורה והשלמה לאדם אשר הוא כל הבריאה, וכאשר משיג בהשגתו התורה שהיא השלמת האדם, הוא משיג בהשגת הכל, וזו מדרגה יותר עליונה. והנה כאשר יתבהר לך זה, לא יהיה לך ספק שאין ראוי בשום ידיעה לקנות ההצלחה, רק בהשגת דבר שדו יושלם הכל, דבר זה הצלחה טוב, ואין זה רק, אלא רק בידיעת התורה. זה הקטע הראשון בפרק, הוא המשך ישיר למה שראינו אתמול בסוף פרק י"ב, בגורם השלישי, בהסבר השלישי של המעלת למה דווקא התורה בהצלחתה אפילו בדברים של שור שנגח פרה וכדומה. ובאמת הנקודה שהיא הייתה מצד צורת האדם, מצד מדרגת האדם, והמהר"ל פה ממשיך ומבאר את זה בעצם, כלומר מצד האור, שהאור בעצם זה התורה היא צד שמאיר, הדבר הכי מופשט הכי עליון, והיא שייכת מצד האדם המקבל אותה. ועכשיו המהר"ל ממשיך ומסביר את היסוד הזה, מה הכוונה בעצם האדם המקבל אותה. ובעצם הנקודה היא פה, שכאן אנחנו נחשפים לקו פרשת מים, לנקודת מחלוקת מאוד 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 יסודית בין תפיסת התורה לבין תפיסת חכמי אומות העולם. וזה באמת במקום של האדם, בתפיסת האדם. התפיסה של התורה היא זה שהאדם הוא מרכז הבריאה. כל העולם לא נברא אלא בשבילו, אפילו שאדם נמצא רק בכוכב לכת אחד, ואפילו שיש הרבה מאוד כוכבי לכת שנמצאים בגלקסיות שונות, והמון המון דברים שלכאורה כשאתה מסתכל על כל המרחב העצום הזה, האדם, הגודל הפיזי שלו ביחס לכל הגלקסיות, הוא לא נספר בכלל, הוא פשוט בטל לגמרי. ולא רק מצד שאנחנו נמצאים בעולם הזה, לא בעולם הזה, בכדור הארץ, ובו האדם הוא באמת מעל כל החיות, אלא תפיסת התורה היא שבעצם כל מבנה, כל העולמות הוא בצורת אדם. בפנימיות זה נקרא אדם קדמון. כלומר, יש עולם אדם קדמון שהוא כולל את הכל. וכל ההשגות, הכל בנוי בצורה של מבנה אדם. יש הגבלה בין מבנה המשכן למבנה אדם. יש הגבלה בעצם במבנה העולם למבנה האדם. לכן הגמרא אומרת בסנהדרין שהאדם הראשון הורכב מאפר מכל המקומות בעולם, ויש מקומות מרכזיים, מה מבבל, כמובן מה מארץ ישראל, ובעצם שהורכב מכל הזמנים של היום, מה קרה בכל שעה ביום בהתפתחות שלו, הוא קשור לכל מימד הזמן. בעצם המציאות המרכזית של כל מה שקורה בהוויה הוא סביב האדם. וזה באמת שוב, פרק א' ופרק ב' בספר בראשית, שבפרק א' האדם הוא ביום השישי, סוף מעשה במחשבה תחילה, הוא הסיומת של כל הנבראים לפני הכניסה לשבת, אבל הוא עוד משהו בדרך, ושם זה בחינה של זכר ונקבה. בפרק ב' שזה איש ואישה, ושם זה הציווי והבחירה והיציאה מגן עדן, הגירוש מגן עדן בגלל החטא, שם את כל מרכז, כן, כל שם מתחיל בלתודות, כאילו, ארץ ושמיים, שמיים וארץ, ביברם וכולי, ואז פתאום הכל הוא סביב הבחירה, הרצון, האדם, קריאת השמות שלו, כל המציאות כולה קשורה אליו. וכאשר האדם חוטא, אז יש מבול על כל העולם, כי אם האדם חטא מצורך באלו, ולמעשה, לפי תפיסת התורה, האדם הוא בעצם המבנה של כל המציאות, הכל בצורת אדם. לכן קראו חכמים לעולם אדם גדול, ולאדם עולם קטן. יש התאמה בין העולם הגדול לעולם הקטן. אבל המבט שמקביל ביניהם הוא לא המבט העיגולי, המבט החוקי, הטבעי, כי יש חוקים שונים לדברים שונים בטבע, אלא המבט של היושר, הוא מבט שבעצם מסתכל במבט תורני, מסתכל בעצם על המבנה של כל עולם, מה המגמה שלו ומה הכוחות שלו, ואז מתגלים חיבורים והקבלות והתאמות, כן, בין, 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 בין בעצם מה שקורה באדם הפרטי, מה שקורה בקומת כנסת ישראל כולה, מה שקורה במבנה של כל העולם כולו, ואז פתאום גם מתברר שיש מקומות שיש להם כוחות מסוימים, כן, שכם שכיחי רוצחים, גלעד שכיחי רוצחים, יש מקומות שמסוגלים לדברים מסוימים, יש משמעויות לארץ ישראל כלב של כל האומות ושל כל העולם, עיני השם אלוקיך בא. יש איזה מבט שונה שמסתכל בעצם, ארץ ישראל, ישראל, מסתכל ובוחן את הדברים בקשר בין כל הקומות. ולכן כל ילד קטן יודע שאם היה מבול זה קים על הארץ חמאס, ואם אין גשם זה כי אנחנו לא מקיימים מצוות, והמבט של חכמי הטבע לא מצליח להבין את הקשר הזה. כי התהליכים האקולוגיים והקוסמולוגיים והתהליכים של כל מה שקורה הם חוקי טבע שלמים שהאדם הוא פירור בהם. עכשיו, התורה לא אומרת שחוקי הטבע לא נכונים, הם נכונים, אלא שיש עוד חוק פנימי שמשפיע על חוקי הטבע. יש קשר בין רצון האדם לבין הנהגת כל חוקי הטבע. וזה זה, זה דבר שכל ילד, ילד גדל עליו בתור, שהטבע הרצונית משפיעה על המציאות הפיזית של העולם. זה ממש נמצא בכל דבר בתורה. שם זה קיים, המציאות הפיזית. וכאשר בעצם אין הטבעה רצונית, יש הרעה רצונית, אז יש נזק בעולם, וזה קורה בעיקר בארץ ישראל, ששם מתגלה המרקם הזה של הקשר בעצם, כמו שבעם ישראל הוא מופיע את הגילוי של האלוקות, הוא מצווה במדרגת המצוות, הוא מצווה ברמח, הוא מצווה כנגד ושסה, והוא בעצם מצווה במדרגה האלוקית של הגילוי בעצם של רצון השם, לא בצורה החוקית, המצומצמת כבר של טבע, אלא למגמה, הדיבור של הדברים ולא רק האמירה שלהם, עשרת הדיברות ולא רק עשרה מאמרות, הדיבור שפונה ומבאר לנו את רצון השם יתברך, וכנגד זה בארץ ישראל מתגלה גם כן, עיני השם לא ככה באה מראשית שנה ודרכית שנה, כמו שכותב הרמב"ן, דע שמה שקרה בסדום היה למעלת ארץ ישראל, כי בכל העולם היו גם סדום ואמורה, אבל בארץ ישראל היא לא יכולה, לסבול, הארץ מקיאה את החוטים, יש התגלות, יש קשר, יש רקמה, חיה, מערכת עצבית חיה שמגלה לך את הרצון האלוקי, כי יש פה את היושר האלוקי. כן, פה הוא מוסף את המילה יושר, המהר"ל לא, לא על זה דיבר בפרק, אלא זה דיבר בפרק הזה הקודם, חיברתי את הדברים, אבל הנקודה של המהר"ל פה זה שהאדם הוא מרכז הבריאה. אני רק מנסה להרחיב את דברי המהר"ל, לפרש אותם, להדגים אותם, שהאדם הוא מרכז הבריאה, הוא נזר הבריאה, הוא צורת הבריאה. ולכן החידוש של עם ישראל זה שיסוד כל הסטארט-אפ הכי גדול של המציאות זה לעשות את הנפש אשר עשו בחן. זה לעשות בני אדם, כמו שאומרים שם סל צלנטר, המהר"ל ברא גולם, אבל זה לא חוכמה, החוכמה היא לברוא אדם, להפוך את האדם לאדם, להוציא אותו במידות הרעות שלו, לתקן את הרצון שלו, להטיב אותו, להיות צדיק. לכן החידוש של עם ישראל זה צדיקות. ועמך כולם צדיקים, זה החידוש. יש מדרגות של צדיקים בעם ישראל, יש גם לפעמים שיש רשעים, אבל החידוש הוא שזה השיח, זה הנקודה, זה הבירור, הבירור המוסרי, הבירור הרצוני. בעוד שבכל תפיסות חכמי עולם, הרצון הוא רק איזה אמצעי חיצוני של מוטיבציה להשיג יעדים אחרים שלא באמת תלויים בהטבה הרצונית, בנקודת הצדיקות של האדם, אלא בנקודת החוכמה או בנקודת הכוח, הכסף, הכבוד, היופי, בדברים החיצוניים. ולכן בסופו של דבר, אולי שכחתי להגיד את זה אתמול, מה שהוא אמר על האור, על התורה, לכן יוון זה חושך, לכן חזק הוא לבן חושך, הוא מביא המון המון מדע שקידם את העולם בהרבה תחומים. למה זה חושך? זה לא חושך מצד שאנחנו מזלזלים בכל גלויי המדע. זה דבר שחכמי ישראל עסקו במדע. אלא כשאתה תופס את כל האור כמה קורה בטבע, אתה בחושך בנקודה של נקודת הקשר בין הבורא לנבראים, שזה האמונה. האמונה בכל מקום זה מה ההשגחה, מה המגמה, מה הרצון פה, איפה זה קשור לכל הבניין הרצוני. ולא שאדם הוא בתוך טבע אכזרי, גורל עיוור כזה, עכשיו בתוכו תהיה חכם ותבנה את המטוסים הכי טובים, את מערכת התברואה הכי טובה ואת הכבישים הכי טובים, אבל אתה באיזה גורל עיוור שבסוף כולם מתים בו, שזה חושך. זה תפיסה של חושך. כמה שכביכול אתה יודע דברים בשכל, אתה בחושך. עיני הארת פנים, אתה בעורף כזה. אתה נמצא הכל מאחור. וזה כבר מתחבר לנו למה שאמרה לוי מבבא בתרא, שהסתכלתי בעקביו של האדם, זה הצד האחורי של האדם, וזה כגלגלי חמה. כלומר, כל מדרגת האדם הראשון, האחוריו זה גלגלי חמה. כלומר, בעצם זה רק האחוריים שלו. כלומר, כל מה שאתה רואה, שמש, זה כביכול האחוריים של האדם. כלומר, זה לא הפנים, זה לא הפנים, זה אור עצום שיוצא מקומתו האחורית. זה עוד לא עיקר מדרגת האדם. באמת, העולם הטבע, חכמי הטבע, הם עוסקים באחוריים של הגילוי של מדרגת האדם. ולכן באמת הם לא עוסקים ברצון, הם לא עוסקים בפנים, הם לא עוסקים באישיות, הם עוסקים באמת באור של, וזה באמת גלגלי חמה, הם עוסקים בכל הטבע, ומחדשים בזה דברים שבחינת אחור, הם לא בחינת פנים. והבחינת פנים זה בחינת בחירה. זה בחינת רצון, זה בחינת גילוי הרצון. ולכן זה החידוש. ועל זה בא המאמר של חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שניתן להם כלי רכיבה, שניתן להם בעצם, חביב אדם, חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, כן? זאת אומרת, וזה מה שאומר המהר"ל, חביב האדם, קודם כל זה מדרגת האדם. זה מדרגת האדם. מדרגת האדם באשר הוא אדם זה שיש לו צלם אלוקים מעל המלאכים. בתוך זה חביבים ישראל, כבר ראינו שהמהר"ל הסביר את המשנה הזאת בתחילת הספר, שזה בדווקא ישראל, מצד שהמדרגה של הופיע את קומת האדם במלואת, החידוש של עם ישראל ושל תורת ישראל, שהיא השלמת עם ישראל, זה בדיוק להודיע את הנקודה הזאת. שזה באמת מה שעם ישראל, אפשר לראות זה גם בדורות שהתרחקו מתורה ומצוות, אבל תמיד הנקודה רצונית מוסרית, בין אם נופלים איתה, בין אם עולים איתה, היא הנקודה המרכזית. זה הבירור. מתוך זה עוסקים במדע וממצאים פרסי, יש פרסי נובל והמצאות חדשות וכו' וכו'. אבל זה הסיפור של העם הזה. שהוא כל הזמן בבירור של הנקודות המוסריות הרצונות. גם עד היום, המאבקים הפוליטיים, זה האידאות הללו, זה לא דברים, הכל גואש ורועש וכל כך הרבה מפלגות וכל כך הרבה זוויות, שזה יורד החוצה משתלשל ומתאבל אינטרסים נמוכים לפעמים, אבל בשורש זה כל הזמן ויכוחים אידיאולוגיים, כל הזמן זה הבירור. ולכן, זה הנקודה, מה זה מדרגת האדם? התורה מגביעה את האדם, היא אומרת לאדם, כמו שאתמול מנחם שאל והזכיר מתפילת יום הכיפורים, שאדם מסודום מאפר, היא מזכירה לאדם, מה אנוש כי תזכירנו, שאדם לא יתגאה. אבל לא יתגאה זה שהוא באמת לא יתפוס את עצמו במקום הנמוך שלו. אבל מצד באמת מישהו באמת, נפש החיים, ספר נפש החיים, לרב חיים מוולוז'ין, תלמיד הגאון מווילנה. אז בדרך כלל מקים את שער ד' שלו שעוסק בתורה. קודם כל הוא מתחיל בשער א' במדרגת האדם. הוא עוסק ומבר כמה האדם, וכל שם זה על פי הזוהר, על פי הפנימיות, כמה האדם זה נזר הבריאה. הכל זה בצורת אדם, הכל זה במבנה של האדם. ולכן ספרי הפנימיות מלאים מזה, ממש לחקור ולעיין בבני הפנים של האדם. מה זה הנהגת העיניים, מה זה הנהגת האף, מה זה הנהגת הפה, מה זה הנהגת האוזניים, למה המבנה של האדם הוא בצורה כזאת, מה זה הנהגת המצח, מה זה הערת המצח, מה המשמעות של המצח, מה זה הנהגת השערות. יש ממש תורות שלמות בפנימיות על איך כל סדר העולמות קשור למבנה האדם. זה פלא, זה כאילו זה לא כמו האדם עכשיו עושה בפועל בתוך העולם, זה מבנה האדם. לכן התורה כל הזמן מגביעה את האדם. שזה החידוש, זה החידוש של עם ישראל, להגביע את האדם. הרי מה קרה בתחילת הבריאה? היה אסור לאכול בעלי חיים, ואז נוצר מצב שבמקום שבעל החיים יתעלה, שהיחס אליו זה שחיי בעל חיים זה כמו נפש של אדם שלא הורגים אותה, ולאדם הוא עוד הרבה מעל לזה. במקום זה אנושות הורידה את האדם למדרגת בעל חיים, ואז זה חזון צמחות ושלום, שומר רב קוק, הותר אכילת בשר כדי להבדיל בן אדם לבהמה, שלא יהיה קלקול. שלא אדם יגיד, טוב, כמו שהורגים כלב, אז הורגים בן אדם. ואז הותר הרגעת בעלי חיים, למרות שכמובן צער בעלי חיים דאורייתא, אבל, אבל זה כבר הותר שלא יהיה אותו הבדלה, כדי שאחרי זה העולם לא תתעלה עד שבסוף יהיה גם שוב חזרה לחזון הצמחונות ולא יהיה כבר הרגעת בעלי חיים. ליסוד פה בעומק שלו שקשור אלינו, שכל הגבעת, המפתח להגיע לשם זה הגבעת קומת האדם. זה לטבוע מאדם לא להיות חיה, זה לטבוע מאדם להיות אדם. ועד היום, עד היום אפשר לראות את היסוד שהמהר"ל דיבר עליו לפני 500 שנה, התורה מדברת עליו, זה לא השתנה בעניין הזה. תפיסה המרכזית שיש בעצם בתפיסה של חכמי המדע, אין בתפיסה בכלל על יסוד הרצון. יסוד הרצון הוא לא הסיפור של החיים, בכל תחום. ולמה זה? זה נובע מנקודה מאוד יסודית. זה נובע מנקודה שבעצם מדע במהותו הוא אמפירי. מה זה אמפירי? אמפירי זה מדיד. כלומר, הוא חייב לייצר חוקים. זאת אומרת שכל תחום שהוא יבדוק הוא צריך להיות אמפירי, כלומר, אם אני אכניס לאותה משוואה את אותם נתונים ואותם תנאי מעבדה, חייבת לצאת אותה התוצאה. כלומר, ממילא כל דבר אמפירי הוא במהותו לא בחירי חופשי. הוא אמפירי. אני יכול לצפות בוודאות מה יקרה. כלומר, לכן אני חייב לקחת בחשבון כל דבר שהוא לא בחירה חופשית. אני לא יכול להתייחס לבחירה חופשית כי היא לא אמפירית. היא לא מדידה.
אבל האמפיריות של איזושהי לא אמפירית.
אה?
האמפיריות של
איזושהי
לא אמפירית.
אז זה לא אמפירי?
היא פשוט...
אז היא לא דבר שאני יכול למדוד אותו. אז היא לא דבר שאני יכול להתייחס אליו. אני, כלומר, אני אבוא עכשיו לפסיכולוגיה.
לא בכלים שלנו. אם אתה קודם שמוכו אפשר הכל.
לא, לא, אני מדבר עכשיו על חכמי הטבע. חכמי הטבע, מדבר עכשיו על המדע, על המדע, על החשיבה היוונית, החשיבה הרומאית, החשיבה המערבית, שיש לנו את הפיתוח של, של כל חוכמות הטבע, מתמטיקה, פיזיקה, פסיכולוגיה, בסדר? אני עכשיו על הפסיכולוגיה, אני עדן באדם. אז אני אחפש את החוקיות היצרית שלו, אז זה פרויד, הקוגניטיבית, אז זה פיאז'ה, ההתפתחותית חברתית, אז זה אריקסון. אני אכנס לעוד בחינות, עוד תפיסות, אני אחפש כל הזמן איזושהי חוקיות שנמצאת בתוך האדם, בסדר? כאלה ואחרות. כל דבר כזה הוא לא שהוא לא נכון. הוא באמת מוצא חוקיות שקיימת בתוך האדם. עכשיו, מה עם הבחירה החופשית שלו שהיא מעבר? זה משהו פה שהוא לא יכול להילקח כאילו בחשבון. ואז לפעמים הרבה פעמים גם תפיסות פסיכולוגיות שלא נובעות ממבט של תורה. אני לא מדבר אם יש כיפה על הראש או אין כיפה על הראש. אני לא מדבר חיצונית. אלא תפיסות, אז אין אמון באדם. האדם, סוג מסוים של אוקיי, זה עכשיו המבנה, זה מה שקיים. זאת המכונה שיש פה, ועכשיו איתה צריך לראות איך, על פי חוקיות כזאת ואחרת, עוזרים לה להתקדם ולהרגיש יותר טוב. ליסוד של התורה, הוא נמצא במבט שבמקביל לחוקים, יש קומת חוקים, יש צד בחירי. והצד הבחירי הזה, הוא בעל השלכות והשפעות על כל החוק. אז לא, זה לא לזלזל בקומת הטבע, אנחנו לומדים את כל המקצועות האלה, הם חשובים מאוד. אבל יש, אחרי כל ההבחון, קומת בחירה, של האדם להתרומם איתה ולפעול איתה כמו שיש נס, הנס בתוך הטבע, הנס האלוקי ביחס לטבע האלוקי, זה כמו הבחירה החופשית להבדיל, כאילו בקטן, בקומת האדם הקטן, בחירה חופשית מול הטבע של האדם. כן, שחר.
אבל אני חושב שלפחות בפילוסופיה, זאת אומרת, היום כבר המדע הרבה יותר תופס כי הוא הרבה יותר תועלתני, אבל פעם למשל הפילוסופיה, לפני שהתיישו ממנה, כן היה עצם מסוים שיצאו מה... עניינים האמפיריים ודנו על דברים יותר במהותם ולא כל מה שאמפירי זה מה שתפס.
כן, אתה אומר הערה נכונה שהיום די הלכו לפרקטיקה של מה שיכול להשיג כסף לבנות ודי התיישו מהפילוסופיה, כן? זה עצמו אמירה. זה עצמו אמירה. כלומר, זה בית מדרש מת בעצם, ולמה התיישו? למה הלכו רק לפרקטיקה, מה מקדם? מה הסיבה לזה? זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה, כי גם שחקרו את זה, אז החקר הזה בסופו של דבר הוא לא באמת מרכזי באדם. בסוף זה כאילו משהו מסקרן למי שרוצה עכשיו, כמו שאתה רוצה לחקור עכשיו את חקר השפה האקדית העתיקה. אז אתה חוקר עכשיו שאלות פילוסופיות עמוקות שיכול לזה בכלל אותו דבר. אבל בסדר, זה פילוסופיה. מי לומד עם פילוסופיה? אולי תצין את המצב. מי לומד פילוסופיה? כן, לא צריך. הגרא אמר שפילוסופיה לא ללמוד שהיא ארורה. אבל זה עצמו מעיד, למה? למה הפילוסופיה שעסקה בדברים כל כך גדולים אין לה כמעט זכר היום בכל העולם כולו, ולמה בכל מקום יש יהודים לא יודעים עכשיו את הסוגיה שנתנו ואמרה היא? למה? מה, 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 מה שייך עכשיו לדון? אם זה דין באמירה שהיא גילוי דעת, זה דין באמירה שהיא עכשיו חלק בעצם מי כי היא כך ומה זה כי היא כך, ופרטי פרטים של כאילו סדר בוקר שלם. בוא היינו מצפים שיהיה בתי מדרש בכל עולם שעוסקים כל היום בפילוסופיות.
וואו.
כי זה לא באמת נוגע בכוח של הפנימי של החיים. עכשיו, אם ישראל היה עם כזה, שבעצם זה איזה שטיפת מוח, לא שואלים, לא מבקרים, לא חושבים, לא פתוחים למדע, היית אומר, טוב, שטפו להם את המוח להישאר כל הזמן באיזה חקר כזה. אתה רואה, זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. כולכם פה למדתם לימודי חול, חלקכם הגדול תלכו תלמדו מקצוע באוניברסיטה, אנחנו לא מפחדים מהמדעים, אנחנו רואים בהם דבר חשוב. ועם כל זה, המרכז כובד זה לימוד התורה הקדושה. בלי ציון, בלי מלגה, בלי פה, בלי שם. זה הנקודה, זה בדיוק הנקודה. כי התורה אצלנו היא מחוברת לחלוטין לכל קומת האדם ותפיסת האדם. ולכן זה גילוי של רצון השם, שאנחנו מעמיקים בו. בין אם אנחנו מבינים מה פה גילוי רצון, ואפילו אדם עוד אמרה לגבי הפרקדוקים שאפילו שזה הכל זה סודות, גם אתה לא מבין. אבל עצם זה שאתה אוחז בזה, מהתלמוד עד למעשה. אבל העולם, בגלל שהוא נמצא רק במדיד, אז הנקודה, בגלל שהכל הוא מדיד, המדיד הוא כאילו מאפשר לי פרקטיקה. אז בסוף, המדיד ניצח את הלא מדיד. בסדר? כי בסוף הפילוסופיה עסקה במשהו שהוא באמת לא קשור למהות הפנימית של האדם. זה היה החורבן שלו. בסדר? זה הסיבה לסיבה למה שאמרת. אז מפה, היסוד שאומר המהר"ל, לכן התורה היא השלמת ישראל, וישראל זה בעצם השלמת קומת האדם. קומת האדם היא בעצם השלמת הבריאה כולה. וזה לא שוב במקום של איזה גזענות כזאת, או איזשהו מקום כזה של התנסות, הפוך, אתם המעט, ענווה, זה למקום של תביעה. כלומר, יש לנו ממלכת כהנים בגוי קדוש, זה תביעה לא להתייאש לרגע ולרומם את בני האדם להבנה, כן, אומר את זה על דרך דרש, אתה בחרתנו להודיע את הבחירה. כל העמים רצית בהם, כי הקדוש ברוך הוא מלא ארץ קנייניך. כל דבר רצונו של השם ברך. וגם השמש והרחם רצונו של השם ברך. אבל הרצון של השם ברך בעם ישראל זה גילוי הבחירה. אתה בחרתנו, שם מתגלה הבחירה האלוקית. הרצון האלוקי בכל האחרים מתגלה כרצון שהוא כבר כוח כזה, כוח מלאך כזה, שרו של אסף, שרו של ישמעאל, זה כבר כוח מסוים. אתה בחרתנו זה להודיע את מעלת הבחירה. שמרכז הקובץ זה החידוש, איזה אדם אתה, מי אתה, מה נקודת הצדיקות שלך, מה נקודת עבודת ההתעלות של האדם שבך. ולכן התורה כולה פונה בעצם לתביעה לתוך האדם, וכמו שהזכרנו בשיעור הקודם או לפני קודם, גם בדברים שמעל הטבע, שהם לא טבעים לאדם, עד שהוא קונה מדרגה שהיא בעצם מעל הטבע. עד כאן להיום, תודה לבעלי התה, יישר כוח.